ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום בחורות דף ט' זין. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל 11 שורות מראש העמוד. אנחנו פותחים בדיבור המתחיל שנלקח מהברייתא שראינו בסוף ט' ו' עמוד ב'. המילים האלו, שלושת המילים האלו, הם בעצם ההמשך של הברייתא, הוא נקרא סיפה של הברייתא, וכתוב פה והשוחטן בחוץ פטור. על מה מדובר? על קודשים שקידם הקדישן את מומם. קודם הוא הקדיש בהמה תמימה להיות קורבן, ואחר כך נוצר בו מום. מה הדין אם הוא שוחט אותו מחוץ לבית המקדש? כמובן, אנחנו מדברים על שחיטה לפני הפדיון, כי אחר הפדיון, כמובן, הוא לוקח את הבהמה הזאת לביתו ושוחטו ואוכל אותו כצבי וכאייל, כמו שכתוב בפסוק. אנחנו מדברים על מציאות שהוא שוחט את הבלמום הזה לפני הפדיון, וכאן כתוב השוחטן בחוץ פטור. רק מילה על איסור שחיטת חוץ. יש איסור שעונשו קראת מי ששוחט קורבן תמים מחוץ לבית המקדש, והכלל הוא כל מה שראוי לבוא בפנים בתוך בית המקדש כקורבן, השוחטו בחוץ חייב קראת. כל שאינו ראוי לבוא אל פתח או המועד אל המקדש, אז השוחטו בחוץ פטור. בעל מום, זה הנושא שלנו, קודשים שאומנם קידם הקדישן את מומם, אבל כן הם בעלי מום, אינו ראוי לבוא בפנים, וממילא מובן למה השוחט אותו בחוץ פטור. עכשיו, זה השיטה שרואים בברייתא. אנחנו נמשיך בגמרא עכשיו. רב הונא מתני חייב את המשפט הזה, השוחטן בחוץ חייב, כמו שמופיע במשנה בדף י' ד' עמוד א'. אז איך זה מסתדר עם הכלל שאמרנו? הרי זה ברמום, הוא לא ראוי לבוא בפנים. למה שיהיה חייב? וחייב, הכוונה חייב קראת. אבל איך? הרי זה ברמום. הוא מוקים לה, ורב הונא יעמיד את המשנה והברמום שבו, שבמשנה, בדוקין שבעין וליבד רבי עקיבא. זומום, יש פירושים שונים על מה בדיוק הדבר הזה, אבל זה מין חריגות בעין של הבהמה. יש פירושים שאומרים זה החלק הלבן, יש איזו פס לבן שנכנס לתוך השחור של העין, זה דוקין שבעין. ולפי רבי עקיבא דאמר, נכון, לא מעלים בעלי מום למזבח, אבל אם עלו לא ירדו. זה בקשר לדוקין שבעין, זה לא נכון לשאר בעלי מום, אבל מום כזה, אם עלו לא ירדו, ובכך נחשב ראוי לבוא בפנים. כמובן לא לכתחילה, אבל המציאות שבעל מום כזה יקרב כקורבן קיים, ולכן השוחטן בחוץ חייב. זה רב הונא גורס או לומד כמו המשנה, ומעמיד את המשנה כפי רבי עקיבא, והמום שעליו מדובר דוקין שבעין. בין לפני פדיונו בין לאחר פדיונו עושה תמורה. אנחנו מדברים על הקודשים שקידם הקדישן את מומן. אז יש בבהמה הזאת היכולת לעשות ממנו תמורה, שלו לשכפל את הקדושה על בהמת חולין. אמר רב נחמן, אמר רבא ברבוע, ותמורתו לאחר פדיונו מתה. מי טיימה? מדובר פה שהוא עשה את התמורה אחרי שהוא פדה את הבהמה הראשונה, הבעלת מום, אז שוב פעם, הוא פדה, כמו שמקובל, פדה את הבהמה, הבהמת בעלת מום, ואז העמיד בהמת חולין על ידו, ואמר שיהיה זה כזה, שיהיה בהחולין כזה. זה תמורה, ואנחנו רואים את מה שרב נחמן אומר על זה, התמורה שהוא עשה אחר פדיון הבהמה המקורי, מתה. מה הייתה מה? למה מתה? היכי לבן, אז מה ניתן לעשות? לקריבי, אם תציע להקריב אותו, מכוח קדושה דחויה קעתיה. התמורה הוא תוצאה מבהמה שקדושתה כבר נדחתה על ידי כך שהיא נפדית. הבהמה המקורית כבר פדו אותו. זה מה שרש"י אומר שכבר נפדו. לפריקה, אם תציעו, נו, אז בואו נפדה אותו. הגמרא עונה, לא אלימה למתפס פדיונה. הרמה של הקדושה, קדושה. לא מספיק כוח יש בו להתאפס על הפדיון, על הכסף שתשים כפדיון, כדמי פדיון. הלכך, מתה. מאחר שאין אפשרות להקריב, אין אפשרות לבדות, מתה. מתקיף לרב אמרם, תשימו לב, קושיה ארוכה, ותתחי במומה לבעלים. למה שלא נשאיר אותו עד שיפול בו מום ויוכלו במומן? רש"י כותב, ויוכלו במומן, ימתינו עד שיהיו ממו לשון מום, ויוכלו לבעלים כבחור ומעשר שאין נפדין אלא נאכלים במומן. זה כלל או דין שמיוחד לבחור ומעשר שאין פדיון. אז מה כן עושים אם אי אפשר להביא אותם לבית המקדש? אז ממתינים עד שיפול במום ואוכלים אותם. אל מה? כיוון דלא מצי קרבי, כאילו מסכת תמורה, אך בכל שור וכולי, הן קרבים והן תמורתן קרבים. זה הדרשה מהפסוק, נאכלים במומן לבעלים. זה נכון אצל בכור, שאם אתה רוצה להקריב את הבכור, אז תקריב אותו, אבל תמורת בכור אינו קרב, אלא מה עושים? ממתינים עד שיבואו מום, הרי הכי נמי, לבד הכי, גם התמורה של הפסולי מוקדשים, תעשה אותו דבר. אנחנו נקרא את השאלה עוד פעם, מתקיף לרב אמרם, ותתחי במומה לבעלים, וכי מה בין זו, הפסולי המוקדשים, לתמורת בכור ומעשר, מה בין זו, הייתי צריך לדייק פה, מה בין זו, תמורת פסולי המוקדשים, לתמורת בכור ומעשר, דתנן, תמורת בכור ומעשר, מי שעשה תמורה מבכור או ממעשר בהמה, הן ובלדן, ובלדי, ובלד ולדן עד סוף כל העולם, הרי אין כבכור ומעשר ויוכלו במומן לבעלים. עד כאן השאלה. אמרי אביי, אביי עונה, אם שאלת מה בין תמורת בכור לתמורת פסולי מוקדשים, זה שם אמו עליו וזה שם אמו עליו. זה שם אמו עליו תמורת בכור ומעשר מקרי. הוא נקרא תמורה של בכור ומעשר. מה בכור ומעשר במומן מתאכלים לבעלים, אף תמורתן מתאכלה. וזה שם אמו עליו תמורת קודשים מקרי. מה קודשים לא מתכלים, לא אוכלים אותם אלא בפדיון, אף תמורתה נמי לא מתכלי אלא בפדיון, והלא אלימה למתפס פדיונה. וכאן אי אפשר לבצע את הפתרון הזה של פדיון, ולכן זה לא דומה לתמורת בכור, תמורת מעשר. תניא כבתי דרב נחמן, שהוא אמר לי אל שתמורת פסולי מוקדשים, אם עשית תמורה אחרי פדיון אותו פסול מוקדשים, התמורה הזאת מתה. אז הנה ברייתא שמסייעת לרב נחמן, מניין לתמורת פסולי המוקדשים שמתה? תמד לומר ממעלי הגירה תמי הוא לכם. אנחנו נסתכל ברשי בסוף שורות הקצרות, מניין לתמורת פסולי מוקדשים שמתה, כגון לאחר שנבדו הקודשים, אותם קודשים שנפר בהם מום, התפיסן בתמורה דלא מצו למקרב. הרשי ממשיך ממעלה הגירה תמי הוא דסייפי דקרא כתיב תמי הוא לכם, ודרשינן אחי, יש לך דבר שיש בו סימני טהרה כמו מפריסי פרסה מעלה גירה ואסור באכילה, ואיזו זו תמורת פסולי המוקדשים. הנה זה בהמה שמעלה את גירה מפריסי פרסה ואתה אסור לאכול אותו. הגמרא, נחזור לגמרא. היי, הפסוק שהבאת עכשיו מבא אליי לחמש חטאות מתות, הוא נדרש, הוא נזקק למטרה אחרת, לדין שאומר יש חמש חטאות שמפורש מסכת תמורה מהם שמתות. למשל חטאת שמתו בעליה, הבעלים שהפרישו את הקורבן חטאת הם מתו, אז מה עושים עם הבהמה הזאת? הקורבן אם הייתה חטאת שכיפו בעליה, ויש עוד שלוש דוגמאות. זה, אלו הם הרשימה של חמש חטאות מתות. אז אני צריך את הפסוק הזה ממעלי הגירה תמי ולכם ללמד עליהם. הגמעונה ההוא ממפריסי הפרסה תמי נפקה, הוא נלמד מהמשך הפסוק. תניה נמי אחי, מניין לחמש חטאות מתות? תמוד לומר ממפריסי הפרסה תמי. הגמרא שואלת, מה פתאום שמבין פסוק לעניין חמש חטאות המתות? חמש חטאות מתות הלכתה גמרילה, זה נלמד ממסורת בעל פה, תורה שבעל פה, הלכה למשה מסיני, לא פסוק. אלא קיאת הקרא לתמורת אשם שהיא מתה. כמו שואלת, תמורת אשם נמי, מה שעושים עם תמורת אשם הלכתה אי, זה מבוסס על הלכה למשה מסיני, לא על פי פסוק. מה ההלכה למשה מסיני אומר לנו? רק נקדים, ברשימה של חטאות, חמש חטאות המתות, אחת מהדוגמאות היא חטאת תמורת חטאת. ובכן אנחנו עוד מעט נראה שמה שקורה לחטאת, כלומר חמש חטאות מתות, המקביל שלהם, כמו כאן אנחנו נדבר על תמורת אשם, עד שיפול בו מום. אז איך אתה מביא פסוק לומר שהפסוק מתייחס לתמורת אשם? תמורת אשם נמי הלכתה היא, כל שבחטאת מתה באשם רואה. וכדוגמה אמרנו בחטאת, אחד מהדוגמאות של מתות היא חטאת תמורת חטאת, אז תמורת אשם הדין הוא שרואה, וזה זה נלמד מהלכה למשה מסיני ולא מפסוק. אלא לעולם חמש חטאות מתות, הפסוק כן מתייחס לחטאות המתות, ואז אמרת מקודם אבל זה הלכה למשה מסיני, לא, ויצטריך קרא ויצטריך הלכתה, אני צריך את שניהם כמקורות. דעים מקרא, אם היה לי רק הפסוק הווי אמינה, לראיה הפסוק אומר אל תאכל אותו את התמועת חטאת, אז הייתי חושב שמה שצריך לעשות עם תמועת חטאת זה להשאיר אותו עד שיפור בו מום, ואז תאכל אותו, כמה שמה הלכתה למיטה. הלכתה אומרת שהיא מתה, ואם הלכתה הווה מינה, הייתי חושב אם היה לי רק הלכה משה מסיני, היכה דעבד איקרי ואחר מהני חמש חטאות איסורה איקה לב לקה, אם היה לי רק הלחם משה מסיני, הייתי אומר שמי שעבר ואכל אותם, הוא עבר על איסור, אבל לא עבר על לאו. אנו מקודם ציטטנו הפסוק, לא ממלא הגירה תמי הוא לכם, והלאו ששייך בזה זה לא תאכלו ממלא הגירה. כמה שמלן דאיקה לאו, הפסוק אומר לנו שיש לאו. לפני שנתקדם, רק נציין את הפסוק במלואו, לא עשינו את זה מוקדם, היינו צריכים לעשות את זה מוקדם יותר. מובא אצלנו בהגמות המסומנות בשוליים, ויקרא יוד א' פסוק ד', אך את זה לא תאכלו ממעלי הגירה וממפריסי הפרסה, את הגמל כי מעלי הגירה הוא ופרסה איננו מפריס, תמי הוא לכם. אז בפסוק הזה יש כאן לאו מפורש, לא תאכלו ממעלי הגירה, למרות שיש לו סימני כשרות. הפסוק אומר לא תאכלו, והכוונה היא לחמש חטות המתות. ואיבה את אימה, רשי כותב בשורה השלישית מהסוף, ואיבה את אימה להכי עתה ממפריסי הפרסה דמשתי בחטות המתות, להקיש דבר הבא ממעלי הגירה תמועת פסולי המוקדשים לאחר פדיונם, דנפקה ממעלי הגירה, שהוא נלמד מאותו קטע שבפסוק, ואנחנו באים להקיש לדבר הבא ממפריסי הפרסה חטאות המתות. אז זה מה שנקרא עכשיו הגמרא, והיא באה איתמה לעקושי דבר הבא ממעלי הגירה לדבר הבא ממפריסי הפרסה, מה להלן במיטה אף כאן במיטה. נחזור ונפרט איבה את אימה, התשובה השנייה, מה הצורך לפסוקים. והנה, יש להקיש בין מה שנלמד דבר הבא ממעלי גירה, דהיינו פסולי המוקדשים לאחר פדיונם, לדבר הבא ממפריסי הפרסה, הכוונה לחמש חטאות המתות, וביניהם תמורת חטאת. מה להלן במיטה, כמו שאצל החמש חטאות המתות זה כולל תמורת חטאת מתה, גם פסולי המוקדשים אחר פדיונם, אם עושים ממנו תמורה, התמורה מתה. משנה, לפני שנתקדם למשנה החדש, המשנה החדשה, יש נושא בשוליים, המקבל צון ברזל מן האקום, מה דינו ובלדותיו בבחורה. קבלת צון ברזל זה סידור עסקי, ורשי מסביר אותו שתי שורות מסוף העמוד, המקבל צון ברזל ששם, לשון שומה, ששם לא עובד כוכבים בהמותיו בדמים קצובים, ולתת לו אותן דמין עד 10 שנים, בין מתו בין אוזלו. במקרה שלנו הגוי ייתן ליהודי בהמה, יעשה שומה, והיהודי הזה מתחייב כעבור 10 שנים להחזיר אותה שווי בכסף. אני משער ש טוב, בהמה או יכול להיות שהוא ירד בערכו, זה לא משנה, המקבל מתחייב להחזיר הסכום ששמו בהתחלה, כפי שרשי אומר פה, בין מתו בין הוזלו, ואותן ולדות שיהיו להן במשך אותם שנים עד אותו זמן יהיו ביניהם, הם יחלוקו בוולדות. אז הבעל הבהמה, במקרה שלנו הגוי, הוא יקבל את שווי הבהמה שלו בחזרה, הוא לא מפסיד כלום בעניין הקרן, הקרן שמור, והוא הוא יחלק, יתחלק עם היהודי בוולדות. אז עכשיו אנחנו נחזור למשנה, המקבל צאן ברזל מן עובי כוכבים. אנחנו עוברים לעמוד ב', ולדותיהם פטורים, כלומר מן הבכורה. אז יש לנו את הבהמה המקורי, ויש לו, נקרא לזה דור שני, הוולד. והוולד הזה, כשהוא יבוקר, כשהוא מוליד את הבכור, אותו בכור לא ניתן לכהן, הוא פטור מבכורה. ולדי ולדותיהם חייבים. אם אמרנו שדור השני שמוליד בכור פטור, דור השלישי שמוליד בכור, הבכור יהיה בעצם דור הרביעי שלו, אבל הדור השלישי שהוא מוליד בכור חייב. העמיד ולדותיהן תחת אמותיהן. הם אמרו לגוי, האמת היא שלפני שנתקדם אנחנו נלמד ביחד את הרשי על מה שראינו עד כה. רשי בשורה הראשונה אמרנו שוולדותיהן פטורים מן הבכור, וולדותיהן של אותן צאן ברזל. אז אנחנו בדור השני, הם הוולד של הצאן ברזל המקורי. כשיגדלו ויבקרו, כשהם עצמם יגדלו ויולידו ויהיה להם בכור, יפטרו מן הבכורה. בתם מפרש בגמרא, כיוון דאי לא יהיב לי זוזי לעובי כוכבים אחר אותם 10 שנים. מה יהיה אם היהודי לא ייתן לו את המזומנים, את השווי של אותו צאן מקורי? מה יעשה גוי? תפיס בהמה, והיא לא משכח בהמה, תפיס ולדות. אם הוא לא נותן את הכסף, הוא יתפוס את הבהמה, בוא נגיד הבהמה המקורי, ואם הוא לא מוציא את הבהמה המקורי, הוא יתפוס את הוולדות. השתכח, יוצא מכך, דשייכה יד עובד כוכבים. יש גרסה פה באמצע, שהגוי הוא שייך לאותו דור שני. הגרסה באימן, אפשר להבין אותו שהוא האימן של הבכור של אותם ולדות. אז הגוי שייך באימן. וכידוע, ברגע שגוי יש לו שותפות או בעלות או קשר כלשהו לבהמה, יש פטור מבכורה. הפסוק בעניין בכורה מדבר על כך שזה בישראל, בישראל בלעדי, לפי הגישה הנוכחי. ולדי ולדות חייבים, ממשיך רש"י, ולדי ולדות של צאן ברזל המגיעות לחלקו של ישראל. אנחנו מדברים על אותם ולדות שיהיו של הישראל. כמובן יש חלק מהוולדות שהם יעבו לגוי, אנחנו לא מדברים עליהם. כמובן אנחנו מדברים על הוולדות שמגיעים לחלק היהודי, חלק הישראל. כשיהיו להן ולדות בכורות לכהן, דהיינו רביעית לצאן ברזל, הדור הרביעי מהמקור יינתן לכהן. לפי התנא קמא רואים שהגוי הוא מסוגל לתפוס או הבהמה המקורי או הוולד שלו, אבל הוא לא יתפוס את הוולדי ולדות, דור השלישי, וממילא הגוי מסולק מהם, לכן יש חיוב בכור על מה שהם יולידו. עכשיו יש כאן מקרה חדש, דהיינו העמיד ולדותיהם תחת אמותיהם. רש"י כותב העמיד ולדותיהם תחת אמותיהם, שפתח לו פתח לעובי כוכבים להיות לו כוח בוולדות, ואמר לו אם ימותו הבהמות תיטול הוולדות המגיעות לחלקי ויהיו תחת ידי באותן דמים עד אותו זמן עצמו. אז הוא מכוון את הגוי על ההתחלה לאפשרות לתפוס את הוולדות של הצום ברזל. אז לפי התנא קמא, מה שזה עושה זה פשוט מוסיף עוד דור לגוי, וממילא מוסיף עוד דור של פטור בחור. אז אנחנו נקרא את זה במשנה, העמיד ולדותיהן תחת אמותיהן, ולדי ולדות פטורים. זאת אומרת, מה שיוליד דור השלישי יהיה פטור מבחורה. ולדי ולדות חייבים. מה שיוליד דור הרביעי, דיינו בחור שהוא בעצם דור חמישי, זה כן חייב בבחורה. רבי שמעון אומר, אפילו עד 10 דורות פטורים שאחריותן לעובד כוכבים. רש"י כותב שאחריותן לעובד כוכבים, דעולם כל מה דמשכח עובד כוכבים תפיס. כל מה שהוא ימצא אצל היהודי, אם הוא לא מקבל את הכסף שלו, הוא יתפוס הבהמות, הוולדות האלו, ללא הגבלת דורות. רחל שילדה מן עש, ועש שילדה מן רחל. אנחנו נגענו בזה בעבר, נקרא נדמה. שני ההורים הם אותו סוג בהמה, אבל יצא משהו חריג, שהילד לא דומה להורים. פטורה מן הבכורה. אם יש פה מקצת סימנים חייב, אם יש מקצת סימנים שדומים לאם, אז כן חייב בבכורה. אנחנו בגמרא נתייחס לכמה נקודות ששייכים לעולם העסקי, הכספי, ובצד, תחת הכותרת נושא, כתבנו המקבל צאן ברזל ברשות מן נחשב. המקבל או הנותן, נפקא מינה לגבי בכורה, יש גם נפקא מינה לגבי ריבית. הגמרא מתחילה למימרא דכיוון דלא נקית מרא זוזי. לפי מה שלמדנו במשנה, משמע שכל זמן שהגוי לא מקבל את כספו, ברשותה דמרא קיימא, הבהמה נחשב ברשות הגוי, וזה הסיבה שהוא פטור מבכורה, כי זה נחשב של הגוי. ורמינו אין מקבלים צאן ברזל מישראל מפני שהוא ריבית. כאן אנחנו מדבר על שני יהודים, אחד בעל בהמה והוא מציע לחבר שלו, קח את הבהמה, בוא נעשה שומה, נקבע את הערך של הבהמה, נגיד 100 שקלים שווה הכבש הזה, אתה תגדל אותו, תפתם אותו, ועם השנים אנחנו נחלוק בוולדות, וכבור 10 שנים אתה תשיב לי את השווי של הקרן העכשווי של הכבש. אז מה קרה פה? אותו בעל הבהמה הוא נותן לשני את הכבש, קובע שקיבלת עכשיו כבש בשווי 100 שקלים, אתה תחזיר לי 100 שקלים, ובנוסף לזה אנחנו נחלק בוולדות. אז אותו יהודי בעל הבהמה הוא נותן סכום, הוא מקבל בחזרה הרבה יותר, הוא מקבל את הקרן פלוס חלוקה בוולדות. במילים פשוטות זה נקרא ריבית, ולכן המקור ממסכת בבא מציע שעוסקת בדיני ריבית אומרת אין להיכנס לסידור כזה, אין לקבל צאן ברזל מישראל בגלל מפני שהוא ריבית. עכשיו לעניין הבעלים, מה רואים מכאן? על מה? מכאן רואים ברשותה דמקבל קיימה. רש"י כותב דמקבל קיימה, דמקבל היהודי שיפתם את הבהמה ויגדל ולדות, זוזי הוא דחייב להו, הוא התחייב להחזיר את השווי של הבהמה בזוז בכסף, והי דשקים נותן חצי ולדות בשכר המתנת מעות כשקי להוא. ובעל הבהמה הוא מקבל חצי הולדות בנוסף לקרן שיוחזר לו, הוא מקבל חצי הולדות. למה? כי הוא הסכים להמתין, וזה היסוד של ריבית. מי שלא למד הלכות ריבית, היסוד של ריבית זה עניין של הלוואה. אדם ממתין לקבל את כספו בחזרה, ותמורת ההמתנה הוא גם מקבל תוספת ריבית. גם פה הוא העביר את הבהמה, קבע את השווי שלו, מחכה להחזרת השווי, פלוס מקבל חצי ולדות בשכר המתנות מאוד. דעי ברשות מרא קיימי, אם ההסתכלות שלנו אומר שהבהמה המקורית הוא נחשב ברשות האדון כל הזמן, עמי ריבית הוא. איפה יש ריבית? ברשות הדמרי אשפח ולדות. הוא היה ברשות האדון כל הזמן. אז זה כאילו הוולדות נולדו ברשותו. אין כאן מצב של לווה נותן למלווה יותר ממה שהוא קיבל, כי הלווה, דהיינו המקווה, לא קיבל כלום. אם היית אומר שצון ברזל נחשב ברשות הבעלים, הנותן הוא הבעלים, אבל מזה שנאסר סידור כזה, זה מראה לנו שהצון ברזל הוא נחשב ברשות המקבל, שהוא מקביל ללווה בהלוואה רגילה. אז יש כאן סתירה לפי משנתנו. זה שאנחנו פותרים מבחורה מראה שהצון ברזל הוא שייך לנותן, לגוי. מדין ריבית רואים כאן שהצון ברזל נחשב ברשות המקבל, אחרת למה שיהיה אסור לענות, ליישב את הסתירה הזאת? יש כאן גישת אביי ואחר כך רבה, לכן אתם רואים את המספרים. אמר אביי, לא קשה, הדקביל עלי אונצה וזולה, והד לא קביל עלי אונצה וזולה. המשנה שלנו, שאמרנו שזה מראה, מלמד שזה ברשות הגוי הנותן, זה בגלל הגוי הזה הוא קיבל על עצמו הפסד. אם יהיה אונס או ירד במחיר, הוא יספוג את ההפסדים האלו, זה נחשב, לכן הוא נחשב עדיין הבעלים, לכן הפטור בחורה. כמו שאמרנו, המקרה של אין מקבלים, שאיסור קבלת צום ברזל בישראל, זה בגלל שהנותן לא קיבל על עצמו כלום, שום צד מפסיד, שום צד הפסד. הוא מבטיח חזרת הקרן, וזה כבר מכניס אותנו ללב ליבם של הלכות ריבית. הוא מבטיח לעצמו החזרת הקרן פלוס רווחים, ולכן האיסור בעניין צום ברזל לגבי ריבית. אז בואו נחזור עליו. מה שהבעיה אומר, זה נחשב ברשות הנותן. אם הנותן הוא נגיד הוא עדיין מעורב בזה שהוא קיבל עצמו אונסה וזולה, הוא לא נחשב הבעלים, או לא נחשב ברשותו אם הוא לא קיבל עצמו אונסה וזולה. אמר לרבה, רבה מעלה, אנחנו מסמנים כקושיה ארוכה, זה בעצם מורכב משלוש קושיות. קודם כל, דקביל עלי אונסה וזולה, אתה רוצה להסביר שהמשנה שלנו שמדבר על המקבל צון ברזל מעובד כוכבים, אותו גוי מקבל עצמו אונסה וזולה צון ברזל כרילי, מה המיוחד בשם ברזל? ברזל, אולי היינו צריכים להדגיש את זה בהתחלה, ברזל זה דבר חזק, הוא לא משתנה. אם אתה מדבר על כך שהגוי קיבל על עצמו אונס וזולה, זה לא ברזל, זה דבר שדווקא משתנה. אונס, הפסד, הוא יספוג הפסדים של אונס או הוזלה. איפה הברזל, איפה הברזליות, אם ניתן להמציא מילה, איפה הברזל שבדבר? אז זה קושיה ראשונה. ועוד, מהי פסקה? אשי כותב, ועוד מהי פסקה? בתמיהה, כלומר, פסקה למלכה, ויש חילוק בין צון ברזל לצון ברזל. מי קובע, מי אומר שיש חילוק בין סוגים שונים של צון ברזל? ועוד, הדתני סיפה, המקור שדיבר על ריבית. מה כתוב שם, בסיפה? אבל מקבלים צום ברזל מן העובד כוכבים. קיצור, בין גוי ליהודי אין בעיות של ריבית. למה עברת למקרה כזה? לפלוג וליתני בדידה. אם אביי צודק בהסבר שלו בעניין ריבית, היה אפשר ללמד חלוקה בתוך יהודים. באמת ואומרים, מתי אסור להיכנס לסידור של צום ברזל? תלו קביל עלי אונס וזולה, בזמן שהנותן הבעלים לא מקבלים על עצמם שום סיכוי להפסד. אז כפי שאמרנו מקודם, הוא מבטיח החזרת הקרן פלוס רווחים, זה האיסור של ריבית. אבל קביל עלי אונס וזולה, שפיר דמי. אבל אם הנותן, אותו יהודי שנתן ליהודי השני צון ברזל, אבל הוא קיבל על עצמו, אותו בעלים קיבל אפשרות להפסד, זה מותר, כי זה לא עבירה על חוקי ריבית. חוקי ריבית מלמדים רק אם אתה מבטיח לעצמך את הקרן פלוס רווחים. כאן הוא לא מבטיח לעצמו אפילו את הקרן, אז אין בעיה. אז למה ההבדל הזה לא מופיע? למה כדי להגיע להתר היינו צריכים להגיע לצום ברזל עם גוי? אלא אמר רבה, אידי ואידי, המקרה של הריבית והמקרה של הבחורה, זה לא קביל עלי אונס וזולה. לא כמו החילוק שאמר אביי. בשני המקורות אין הבעלים המקורים מקבלים על עצמם אונס וזולה. הכל על המקבל. ולכן בעניין ריבית ברור למה שזה אסור, כי מדובר בכך שהוא הנותן לא קיבל על עצמו אונס וזולה. והכה גבי בחורה היינו תמה. עכשיו אנחנו נשאל את עצמנו, אם הבעלים לא מקבלים אונס וזולה והכל על המקבל, למה יש פטור בחורה? לחורה, הבהמה הוא עברה למקבל היהודי הישר שקיבל מהגוי, והגוי לא שייך בהפסדים, אז למה בכל זאת פטור? דאילו עתי עובד כוכבים, בייזוזית. מה שאנחנו נלמד כעת בגמר, ראינו מקודם ברשי. הסיבה לפטור בחורה בבלדות הצום ברזל, זה בגלל שאם הגוי בא לתבוע את הכספים שהובטח לו כעבור התקופה ולא יבלה, ומאיזושהי סיבה לא נותנים לו את הכספים האלו, מה יעשה הגוי? תפיס לה לבהמה, הוא יתפוס את הבהמה שהוא נתן, והיא לא משכח לה לבהמה, תפיס ולדות דידה, והרי יד עובד כוכבים באמצע, וכל יד עובד כוכבים באמצע פתורה מן הבכורה. וזה אמרנו מוקדם יותר, זה בגלל הפסוק בעניין בכור שאומר בישראל, אבל רגע שיד עובד כוכבים באמצע שהוא שייך לאותם בהמות, או כפי שאמרנו בשותפות, או כאן רשי אומר אלא משום דמשכון, וגם זה כאין משכון לטובת הגוי, לכן זה לא נקרא בישראל, ולכן פטור מן הבכורה. אמר רב הונא, אנחנו לפני שנתקדם, נסתכל בשוליים, תחת הכותרת נושא, מחלוקת רב הונא ורב יהודה, במקבל צאן ברזל מן העקום, האם פטור בכורה כולל גם ולד הוולדות של הבהמה הראשונה? רב יהודה הוא בדעה כולל, לא רק הוולדות אלא ולדי ולדות פטורים מן הבכורה. רב הונא לא כולל. אם הכל נשמע מוכר בגלל מה שלמדנו במשנה, הגמרא תטפל בזה, הגמרא תתייחס למקורות אחרי שאנחנו נשמע את השיטות של רב יהודה ורב הונא. קודם השיטות ואחר כך נתייחס לסימונים. אמר רב הונא, ולדות פטורים, מי שקיבל צאן ברזל מן הגוי, הדור שני שעצמו יוליד בכור, זה הם הוולדות. הוולדות פטורים, אין מצוות בכורה, אין, לא נותנים את הוולד, את הבכור של הוולדות, לא נותנים לכהן. ולדי ולדות חייבים, אבל דור השלישי שמוליד בכור, אותו בכור צריכים לתת לכהן. רב יהודה אמר ולדי ולדות נמי פטורים, דהיינו הבכור שנולד מולדי ולדות הם גם כן פטורים. אם אנחנו סופרים את הדורות, אנחנו מדברים על דור רביעי לצון הברזל לא יינתן לכהן, הבכור לא יינתן לכהן. ולדי ולדות חייבים, אם מוסיפים עוד דור זה כבר כן חייב. כעת אנחנו רואים משולש, והמשולש יופיע בהמשך הגמרא בשני כיוונים. עם השפיץ למעלה הם יהיו קושיות על רב יהודה, הפוך קושיות על רב הונא, והמבנה הזה ממשיך עד לדף יוד זיין עמוד א', למעלה רואים המשך המשולשים. תנן, העמיד ולדות תחת אמותיהן, ולדי ולדות פטורים, כך היינו במשנה. תמד העמיד, בגלל שאותו ישראל שקיבל הצום ברזל הוא הציע מראש לגוי גם הוולדות, הלא העמיד, לא. בלי זה, בקבלת מקבל צום ברזל מן הגוי, לא היינו פותרים ולדי ולדות תיופתע דרב יהודה. זה נגד מה שרב יהודה אמר. רב יהודה אמר בפירוש ולדי ולדות נמי פטורים. אמר לך רב יהודה, הוא הדין אף אגב דלא העמיד, גם אם לא העמיד ולדי הוולדות יהיו פטורים. כמשמלן, מה שהמשנה אומרת שהעמיד ולדות תחת אמותיהן ולדי ולדות פטורים, אפילו העמיד נמי דרוכי דובי כוכבים למתפס בנה. והייתי חושב שפטורים לעולם, הפירוש שאנחנו נותנים נמצא ברשי, עוד מעט נראה, זה לא כל כך רואים את זה במילים, אבל החידוש של המשנה שלמרות שהוא העמיד את הוולדות לרשות הגוי, וזה דרכו שגוי למתפס בנה, והבי כמו דלא העמיד, בכל זאת ולדי ולדות פטורים, ולדי ולדות חייבים. עכשיו אמרנו שנסתכל ברשי, רשי שורה ראשונה מתחת לגמר, רק נציין שבשורה שנייה מתחת לגמר אתם רואים את המילה כלומר, זה מראה שהפירוש הוא לא לפי התרגום המילולי של הנאמר. והכמה שלנו כותב רשי, דיאף אגב, דהמיד דאוכי דובי כוכבים למיזן ולמתפס בינה, כלומר, סלקה דייתך אמינה, כיוון שהוחזק כוח עובי כוכבים בוולדות, הם היו פתורים לעולם. כאילו, ברגע שאתה מעביר את הגוי לוולדות, זהו, זה בלי מעצור, בלי הגבלה. כמה שמלן, אפילו אחי, ולדות של אותן ולדות, שהן ולדי ולדות לצום ברזל פתורים, ולדי ולדות של ולדות חייבים, כאילו לא העמיד. נחזור לגמרה. תנן, עכשיו אמרנו מקודם שהמשולש ההפוך הוא יהיה לטובת רבידה, זה קושי על רבונה. רבן שמעון בן גמליאל אומר, אפילו על 10 דורות פטורים שאחריותן לעובד כוכבים, שהגוי יש לו, הגוי קיבל אחריות, כמו שאנחנו אומרים היום, קיבל אחריות עד כל הדורות. בשלמה לרב יהודה דיאמר נחית תנה לדרי, מה הכוונה? רשי כותב בשלמה לרב יהודה דיאמר נחית, הוא ירד תנה כמה למפטר דרי, שתי דורות לצון ברזל פותר תנה כמה. כך אמר רב יהודה, שיש את הצון ברזל המקורי, יש הוולדות והוולדי ולדות, זה שתי דורות נוספות על הצום ברזל המקורי, שיש פטור בכל. אז מאחר שהתנא קמא נכנס לעניין של דורות, דורות ולשון רבים, אנחנו ממשיכים לדף י"ז. היינו דאמר לי רבי שמעון בן גמליאל, אפילו עד 10 דורות פטורים. אלא לרב הונא דאמר לא נחית תנא קמא לדרי, התנא קמא לא ירד לריבוי דורות. רב הונא אמר שמי שמקבל צום ברזל מן הגוי, הוולדות פטורים. אבל זה לא עניין של מספר דורות, זה הדור אחד שהוולדות שלו יהיו פטורים מבחור. הבחור שלו יהיה פטור מלינותן לכהן. אז לפי רב הונא, התנא קמא לא נכנס לעניין דורות. נקרא את זה עוד פעם, אלא לרב הונא דאמר לא נחי תנא קמא לדרי, מהי אפילו עד 10 דורות שאמר רבי שמעון בן גמליאל. כדי להבהיר את הקושיה אנחנו נלמד רש"י, רש"י קצת למטה מפה. אלא לרב הונא דאמר לא נחה תנא קמא למפטרי דרי דלא פטר אלא ולדות של צאן ברזל, הואיל ויצאו מבהמותיו ממש של עובי כוכבים. זה מבחינת התנא קמא, אבל לא נכנס לדורות. למה לרב שמעון בן גמליאל עד 10 דורות? למה היה צריך לומר אפילו ולדי ולדות פטורים? היה מספיק לו לומר ולדי ולדות פטורים, ושמין אמינא, כי היכי דפטר ולדי ולדות, אף אגב דלא מבהמותיו של עובי כוכבים ממש יצאו, הוא הדינמי עד 10 דורות. למה היה צורך להזכיר דורות מצד רב שמעון בן גמליאל לפי רב הונא, בזמן שתנא קמא לא הזכיר דורות? אמר לך רב הונא, רבן שמעון בן גמליאל העמיד קאי דנחית לדרי. הופעת רב שמעון בן גמליאל הוא בעקבות מה שתנא קמא אמר בעניין העמיד. בשורה הראשונה בעמוד הקודם ראינו המיד ולדותן תחת אמותיהן, אז דברי התנא קמא עצמו, ולדי ולדות פטורין, ולדי ולדות חייבים, אז הוא נפנס לעניין דורות כבר בנסיבות האלו. על זה רב שמעון גם מזכיר עניין של דורות, עד 10 דורות פטורין. תא שמע, שוב פעם אתם רואים משולש עם השפיץ למעלה, יהווה קושיה על רב יהודה. המקבל צאן ברזל מן העובד כוכבים, ולדותיהן פטורין, ולדי ולדות חייבים. מה נאמר? זה המשנה מילה במילה באופן פשוט וברור נגד מה שרב יהודה אמר, תיובתה דרב יהודה. האם מכאן רואים תיובתה בשיטת רב יהודה? אמר לך רב יהודה, אימה הן ובלדותיהן. במקום איך שאנחנו רואים המקבל צום ברזל מן העובד כואבים ולדותיהם זורים, תגיד הן, והכוונה הוולדות, הן הוולדות וולדותיהן פתורים. ככה הוא מבין את המשנה. אז ובכך רואים שהמשנה נותנת פתור יותר, נגיד יותר דורות ממה שרב הונא אמר. אז רב יהודה לומד את המשנה בהתאם לשיטתו. נציין ששוב פעם רש"י משתמש בביטוי כלומר, אימה הן וולדותיהן. רש"י כותב כלומר הן הוולדות עצמן ולא תימה הן וולדותיהן. איכא דאמרי, הן וולדותיהן פטורים. הלשנה הזאת היא דווקא מהווה בעיה לרב הונא, תיופתא דרב הונא, כי רב הונא פותר רק הוולדות. לפי האיכא דאמרי המשנה אומרת לא רק הוולדות אלא ולדי ולדות גם פטורים. אז האם נסיק מכאן תיופתא דרב הונא שאמר רק הוולדות עד דור השני שמוליד בכור פטור? אמר לך רב הונא, אימה הן וולדות פטור, ולדי ולדות חייב. מה זה הן? הן וולדות, במילים אחרות, הן הוולדות עצמן פטורים, אבל ולדי ולדות חייבים בבכורה. כך אפשר להגן, כך רב הונא מגן על שיטתו בהבנת המשנה. עד כאן שיעורנו להיום.